עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.
ערב טוב, שבוע טוב, וביום שלישי נברך גם חודש טוב, חודש ניסן. ואנחנו חזרנו לשגרה המבורכת, כמדי יום ראשון, שעה תמימה, שבה אנחנו משתדלים לדבר עם ועל אנשים שיש בדרכם ובתפיסת עולמם, חשיבה חיובית, נתינה, ואנחנו רוצים אותם להאיר באור נגוהות. והיום השבעה באפריל, אז אנחנו נדבר במרחק של חצי שנה, של שישה חודשים, עם מרבדים של כאב. נדבר עם אנשים גם על השבעה באוקטובר, נדבר עם איריס חיים, אמו של יותם חיים. נדבר גם עם מי שעושים למען החברה ולא מרפים בכל הזדמנות להפגין סולידריות. ונשתדל שעה תמימה בתדר אחר, בתדר מעורר מחשבה, פותח לבבות, להנעים את הזמן של כולנו. ואנחנו ממש לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה. אסף נבורך הוא מפיק אותנו, רן לודין ובני שאולסקי אחראים על השידור, והעורכי הדיגיטל שלנו, דוד זבולוני, אסף חרמוני ואיתי ניקסון. אני ממש מתרגשת לפתוח את התוכנית עם איריס חיים, אמו של יותם חיים זכרו לברכה, שמעבר להיותה אם ששילמה את המחיר הכבד מנסו של לאבד את יותם חיים עליו השלום בשישה חודשים האלה, עם כל מה שמתרחש אותנו, איריס היא גם דוגמה ומופת למי שבוחרת, גם בימים קשים, גם לאור אובדן מאוד גדול וטרגדיה מאוד גדולה, להמשיך להאיר במאור פנים ובמילים טובות ובמחשבה חיובית. אז לכבוד הוא לנו לארח את איריס חיים בתוכניתנו. ערב טוב לך, איריס.
ערב טוב, יהודית. אני נמצאת עכשיו בברזיל, אז פה זה בוקר, אבל ערב טוב, בוקר טוב לכל מי שמקשיב, מאזין.
אז זה המקום להגיד שאת נמצאת בסאו פאולו שבברזיל, בשליחות של קרן היסוד, ואת יכולה להגיד כמה מילים על מה את פוגשת בתפוצה?
כן, אני יכולה להגיד שאנחנו מסתובבים הרי מהשביעי לאוקטובר, חלק מהעשייה, כי אני אומרת שתמיד שאתה עושה, אז אתה מצליח איכשהו להתמודד בתוך עשייה כלשהי. אז בתוך העשייה הזאת אנחנו פוגשים המון המון יהודים, שגם פה הייתי גם באוסטרליה וגם בארצות הברית, בכל מקום, ופה בסאו פאולו זה קהילות יהודיות, לא דתיות, אנשים מהקהילה פשוט שמאוד מחוברים היום למה שקורה בארץ, והם אמרו לי גם, אנחנו לא היינו מחוברים לפני השביעי לאוקטובר, אבל אנחנו התחברנו מחדש כשהבנו מה קורה במדינה ואיזה מדינה, מה זה מדינת ישראל, איזה אנשים יש במדינת ישראל, ואיזה חוזק יש במדינת ישראל, ואנחנו ממשיכים לחזק מפה. כולם רוצים ממש להיות חלק. אנשים לא יכולים לבוא לארץ, אבל כי הם לא בנויים לזה, לא בנויים לחיות בארץ. לא כולם, אני הגדרתי את זה כריצת מרתון, שאנחנו ישראלים, אנחנו רצי מרתון, ואנשים בתפוצות הם פשוט מסייעים לנו לרוץ את המרתון הזה, להמשיך כל הזמן להחזיק את המדינה.
איריס, את יודעת, הדברים הללו, כשאנחנו פוגשים בארץ כותרות על כך שנשארנו לבד, והתמיכה הבינלאומית הולכת ונמוגה לה, זה כל כך מחמם את הלב לשמוע את מה שאת אומרת, כי יכול להיות שברמה המדינית אנחנו פוגשים את מה שאנחנו פוגשים, אבל לשמוע שיש בה כל כך הרבה יהודים טובים ברחבי העולם, שהלב ופתוח, זה ממש מרגש.
זה חד וחלק, זה לא, זה ממש אחד, כל אחד בעם היהודי היום מרגיש, מדברים איתי על יותם, מרגיש את יותם כאילו הילד שלו, וכל אחד מהחטופים, ואנשים מתפללים ומדליקים נרות בכל העולם, מבאמת פה בברזיל, שזה הקצה השני ללונדון, ובאמת כולם, אחד לאחד, מכירים את הסיפור האישי, אפילו ברמה של שמות אישיים. ונכון שאנחנו נתקלים באנטישמיות ובאולי חוסר הבנה מהאנשים שהם אולי לא יהודים, אבל זה לא משהו שישבור, אני לא מרגישה שזה משהו ששובר אותי, כי להפך, אני מסתכלת, כמו שאת יודעת, על מה כן ולא על מה לא. ויש לנו המון כן.
וזה בדיוק המקום. אנחנו 6 חודשים היום מהשבעה באוקטובר, ולמאזינים ששומעים ואולי לא מכירים, אז איריס היא אמו של יותם זכרו לברכה, אחד משלושת החטופים שהצליחו לברוח משבי חמאס ונהרגו בשוגג על ידי כוח צהל בדצמבר, ב-15 לדצמבר. אז היום כשאת מסתכלת על אותם 6 חודשים ממעוף הציפור, את יכולה להגיד משהו על כל מה שעבר ועובר אותך?
בוודאי. אז אני מחלקת את התקופה קודם כל לשני חלקים, זה עד 15 לדצמבר, ומיה 15 לדצמבר, באמת עכשיו אני מתרגשת נורא, תקופה שאני יכולה לזהות קודם כל את התובנות שלי אישית, כן, אני תמיד אומרת שזאת אני, וככה אני רואה את הדברים, אני רואה את החוזק, אני דווקא מצליחה לראות שעם כל הקושי שקרה וכל מה שאנחנו חווים מהשביל אוקטובר, אני מצליחה לראות הרבה אור בתוך הקושי הזה ואת החוזק. אני ממש מתמקדת, מתפקסת על הכוחות שלנו בתוך המדינה. אני יודעת שיש גם הרבה חילוקי דעות ואני מבינה את הכל, ויש הרבה שאלות קשות מאוד על מה שקורה ומה שקרה, אבל אני שמה פוקוס, הרבה פוקוס על הביחד שלנו, על כמה מכנים משותפים יש לנו, ולא כמה דברים מפרידים בינינו. וזה נותן לי, זה מה שהבנתי מהשביעי לאוקטובר, ומה-15 לדצמבר אני יותר מבינה גם את הכוחות שלנו כמשפחה, שמצליחה לראות על אף האירוע המאוד טרגי באמת שקרה לנו, ושאפשר היה לקחת אותו למקומות של האשמה וכעס, אנחנו בוחרים בבחירה מאוד מודעת כל יום, לא ללכת למקומות האלה, כי הם פשוט מפילים, הם הורסים, הם הרסניים עבורנו, ואני מודעת ליכולת לבחור. בוא נגיד שבשישה חודשים האלה הבנתי עוד יותר את היכולת של כל בן אדם להיות במקום של בחירה, באמת כמו שזה זה לא, זה נשמע אולי כקלישה סיסמה, באור ולא בבור, אבל ככה הייתי מההתחלה, ראיתי את יותם, איך הוא מחזיק מעמד, איך הוא לא בבורות, וגם אנחנו, הנה הבן שלי פה עכשיו, הוא נשבר, משהו שבר אותו, אמרתי זה נורמלי, אבל יש פה תהליך התפתחות מאוד 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 עמוק שלנו, גם כמשפחה, גם כפרטיים, גם כמדינה, ואני יכולה להסתכל עליו מבפנים ולנתח אותו, ולהבין מה הדבר שיגדיל אותי ומגדיל אותי מתוך הקושי הזה, עם הבכי ועם הצער ועם הכאב, התמקדות באמת בהרבה נקודות של אור ויכולת, ולא של סבל וקורבנות. לא שאני אומרת שזה לא בסדר להרגיש קורבן, זה בסדר גמור. פשוט אני מצליחה, אני עושה את זה.
ואם הייתי מבקשת אותך לשפוך אור על יותם, עליו השלום, מה היית אומרת?
יותם קודם כל הוא בן אדם של הרבה טוב. יותם הוא בן אדם מאוד טוב לב. לא היה בו רוע בכלל. הוא תמיד אמר שהעולם הוא מאוד מאוד רע ושכואב לו, שאנשים מתנהגים באכזריות. הוא לא יכול לסבול אכזריות, בגלל זה הוא גם מאוד התקשר לבעלי חיים, כי בבעלי חיים אין אכזריות, יש רק הישרדות. והוא היה מוזיקאי מכונן, שמאוד רצה לפרוץ בתחום המוזיקה, הוא היה מתופף. כשאני אומרת היה, זה גם קשה לי להגיד היה, כי מבחינתי הוא מתופף מכונן, הוא פה, היה לו קושי, באמת קושי, התמודדות בעולם הזה, היה לו דיכאון, וחרדות, עם כל הגאונות שלו, גם המוזיקלית, וגם הוא היה מאוד חכם, אדם אינטליגנט בצורה יוצאת דופן, הוא התמודד עם בעיות נפשיות, והיה לו קעקוע על הגוף של נקודה ופסיק. הוא ממש כל יום היה צריך להחליט אם הוא שם נקודה על החיים שלו, או ממשיך. והוא בסוף המשיך במה שנקרא ביג טיים, הוא המשיך, הוא שרד 70 ימים, הוא ברח, הוא חזר אמנם בגופו, הוא חזר לארץ, בצורה כן. מטורפת, אני לא יודעת אם אנשים יודעים, אבל אנחנו קיבלנו מידע מהרופא, יש כמה סיפורים שאני לא מפרסמת הרבה ולא מדברת עליהם הרבה, אבל אנחנו יודעים כמה חזק הוא היה בשבי, כמה חזק. וואו. ואת החוזקות האלה הוא גילה בעת מצוקה, בעת שכאילו הוא היה אמור להיות הכי חלש, שם הוא היה הכי חזק. ובאמת ראינו את זה לאורך כל התקופה של 70 ימים שהאמנו בו וחיזקנו, הייתי כל הזמן בתודעת היותם החזק. והוא יצא מהעולם, אני חושבת בשביל יותם, לא היה דבר יותר משמעותי מאשר להיות חייל בצבא. הוא לא היה חייל, הוא, לא הוא התגייס והשתחרר אחרי 3 שבועות, הוא מאוד 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 היה לו קשה עם זה שהוא לא היה חייל, והוא סגר לעצמו את החיים בצורה, בעיניי, מעוררת כבוד, הערצה, מישהו שידברו עליו עוד כל השנים בהיסטוריה של עם ישראל, ואני נחזת בזה, זה מחזק אותי.
ואיריס, אם הייתי שואלת אותך, אני יכולה לדבר איתך תוכנית שלמה, כשתחזרי לארץ נחשוב על איך נעשה את זה, אבל אם הייתי שואלת אותך לסיכום, מהו המסר שדווקא היום, בשבעה באפריל, היית רוצה להדהד למי ששומעים אותנו, אז מה היית אומרת?
אני אומרת שאנחנו, אני חושבת שאני מרגישה שאנחנו בנקודה היסטורית שלנו כעם העם היהודי, נקודה היסטורית של מבחן, מבחן מאוד גדול, האם נצליח לצלוח את האירוע הקשה הזה שנקרא לנו, האם נצליח לראות מעבר למי השם והמחדל, ונוכל לראות איך אנחנו צומחים מתוך זה, וחוזרים להיות מדינה שטוב לחיות בה, שנעים לחיות בה, ואני באמת רואה את זה כמבחן לחברה הישראלית. אני אישית בוחרת כל יום, כמו שאמרת, להאמין שאנחנו אוהבים, חזקים, ושיש לנו הרבה כוחות פנימיים מאוד גדולים, מכל הכיוונים, שיכולים להרים אותנו מחדש, מבעד לאירוע הקטסטרופלי הזה שקרה לנו. לצערי, אנחנו נתקלים בחוזקות שלנו, אנחנו מגלים את החוזקות שלנו רק בעת משברים. וזה עוד אחד מהמשברים, והפעם זה אנחנו, זה אחריות שלנו. אני רואה בכל אדם במדינת ישראל, אני לוקחת את כל האחריות על עצמי, למרות מה שקרה, והייתי יכולה להיות במקום של להאשים את כולם, אני במקום הזה לוקחת אחריות, לא להאשים, אלא לראות איך צומחים. כן. ואני כמובן מוכנה ורוצה לתת יד לכל מהלך שיערים ויעצים את המדינה, לא דרך שנאה, לא דרך כעס, לא דרך, כאילו, כעס מותר כמובן, אבל לא דרך שנאה.
לגמרי.
לא דרך אלימות. אני חושבת שדרך, יכולה להיות גם דרך אחרת.
איריס חיים. אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה המרגשת הזו, שמותירה הרבה מאותם של עוד, ואני רוצה לקוות ולהתפלל שהמסר שלך, של איך לקום מתוך, לבחור לקום מתוך הטרגדיה, ולמצוא את העצומות הנפש, יחלחל לכולם. תודה.
אני אגיד עוד מילה אחת, יהודית, שאני עצמי נותנת לעצמי את הדוגמה הזאת, שמתוך הטרגדיה, אני קמה, אני עושה, אני מקדמת, ולכן זה לא רק, אתה יודעת, קלישאה או סיסמה,
אלא
זה משהו ש
אפשרי לגמרי.
ששווה לנו כן.
כן. איריס חיים, תודה רבה רבה, שתהיה שליחות משמעותית, ואנחנו נשתמע. תודה רבה.
תודה, יהודי, תודה רבה לך, לכל המאזינים, תודה רבה רבה.
ועכשיו יש לנו הכבוד לארח בתוכניתנו את הרב בני לאו, המייסד של מיזם 929 ועוד הרבה מאוד דברים אחרים. יש מעט מאוד אנשים במדינה שהם מייצגים את האחדות ואת הקונצנזוס, ונדמה לי שהרב בני לאו הוא אחד מהם. ערב טוב לך הרב בני לאו, ותודה רבה שאתה איתנו.
תודה על המילים יהודית, והלוואי שאני אוכל לעמוד מאחורי הפתיח שלך. אני יכול להגיד רק שאנחנו חצי שנה במאמץ גדול והשתדלות. אני אומר, אנחנו כל כך הרבה אנשים שאני פוגש שאומרים להתמקם, להתמקם, להתמקם. אנחנו רוצים להיות ממוקמים. זהו.
אז הסיבה שביקשנו לדבר איתך היא בדיוק על זה. על איך ומה עושים ומה עוד צריך לעשות, והאם יש תקווה לאותה אחדות מיוחלת.
אני רוצה לספר לך שלפני כמה שבועות ישבנו הצוות של 929, ושאלנו את עצמנו מה אנחנו רוצים לתת מתנה למדינת ישראל, לחברה הישראלית, לקראת יום פסח ועצמאות וזיכרון. ומכיוון שאנחנו אחוזים מאוד מאוד בתנך, אז אחד מאנשי הצוות אמר, אתם זוכרים את החברים של איוב? הוא אמר את זה נורא נורא יפה. הוא אומר, איוב סבל מכל כך הרבה דברים נוראים, של שכול ואובדן, ובאמת טראומה שרדפה טראומה. ואז הגיעו שלושה חברים, וישבו איתו בעצם שבעה ימים ושבעה לילות, הם ישבו ולא הוציאו מילה מהפה. הם ישבו ככה כתוב בתחילת הספר, ואין דובר אליו דבר, כי ראו כי גדול הכאב מאוד. השתיקה הזאת הייתה מדהימה. היא בעצם שתיקה של חברות, של אנרגיה. קוראים לזה אמפתיה. ואז למרבה הכאב נגמר להם אחרי שבוע, והם התחילו לפתוח את הפה, ובעיוורון מוחלט לכאב שלו ולסבל שלו, הם דיברו ודיברו ולא סתמו, ובאיזשהו שלב באמצע הספר הוא צורח עליהם, מי ייתן אחרי שתחרישון ותהי לכם לחוכמה, די תסתמו. ואנחנו, החבר הזה בצוות, קוראים לו דניאל, הוא ככה אמר, אולי אנחנו יכולים פשוט לשתוק ביחד, נשתוק ביחד. ואז יצרנו, באמת, אני אומר לך את זה בהתרגשות, יצרנו חוברת, יפהפייה, שקוראים לה מילה טובה, שזה מילים למרגוע ולנחמה. פנינו ליוצרים, באמת אנשים מיוחדים, כמו יוני רכטר, וכמו אהוד בנאי, וכמו דניאל אספקטו, וכל מיני וכל מיני. ואמרו להם, תבחרו שיר שנותן לכם נחמה, לא שיר דווקא שלכם, אבל שיר שנותן לכם קצת מרגוע לנפש. ומהשירים האלה יצרנו מילים וחוברת יפהפייה. היום זה יצא לאור, היום, ויצאתי עם באמת 100 עותקים הראשונים, נסעתי לכיכר של המוזיאון, לשולחן של מטה החטופים. וואו. אמרתי להם, הנגלה הראשונה זה לכאן. ואמרתי להם, אתם תקבלו כמה חוברות שאתם רוצים, העיקר שאנחנו נוכל לתת קצת מזור לנפש, באמת במילה טובה, נשתוק ביחד, נשיר קצת שירים מרגיעים, ובעיקר נסתכל בעיניים. הייתי אתמול בערב בניחום אבלים, לילה אחרון של שבעה, של משפחה של חייל בשם סיוון וייל, שנהרג ביום שישי שעבר, מחיילי אגוז, צוות שלם שנפגע, סיפור נורא, 16 לוחמים בצוות, כולם נפגעו, שניים נהרגו, סיוון ואלון. זה דבר מזעזע, כי באמת המשפחה של אלון, משפחה ממודיעין, שהם עלו לארץ לפני 35 שנה בערך, משפחה מאוקראינה, פגשתי את ההורים עם הסבתא, משפחת קורביישוב, והמשפחה הזאת מאוד מאוד אוהבי ארץ ישראל, ועם ישראל, ומדינת ישראל. האימא של האימא, היא לא יודעת עברית, והם באו לנחם את משפחת וייל ברעננה, ששם הסבתא, הם עלו מצרפת, והיא לא יודעת עברית. זאת מדברת צרפתית, זאת מדברת אוקראית.
ואז הם דיברו בעיניים.
והם התחבקו, ואז זה היה רגע מדהים, ואמרתי, הנה אנחנו. הנה אנחנו בתמונה הישראלית הזאת של שיבת ציון, באים מאוקראינה ובאים מצורפת, והנכדים ביחד בצוות באגוז, וביחד נופלים, ועכשיו הם עם טישרט שכתוב עליו צוות אלון ווייל. הם כרוכים ביחד בגורל, ואני אמרתי להם שם בתום השבעה אתמול בלילה, בואו ננסה להפוך את הגורל לייעוד. בואו לא נסתפק בזה שהילדים נהרגו ביחד בגאווה כל כך גדולה. בואו ננסה להסתכל בעיניים של החברה הישראלית ונגיד שהם לא מתו לשווא. בואו נגיד שהם נהרגו כי הם מבשרים לנו חיים. זה כל כך מיוחד, המסע הזה שלנו, המסע של העם הזה שלנו, אני חושב שמגיע לנו הרבה הרבה יותר, לא להתקוטט, מגיע לנו את האחווה הזאת, מגיע לנו את הדבק הטוב הזה, וכן...
ואיך עושים את זה?
ביחד, להיות, פשוט להיות, כל מקום, אני אומר לכל מי שמאזין, אתם שומעים על מישהו שנפצע, אתם שומעים על מישהו שנפגע, לא לפחד, פשוט אתם לא מכירים, אז מה אם לא מכירים? פשוט לדפוק בדלת ולבוא ולתת יד, רק עין. עין בעין יראו, אומר לנו הנביא, עין בעין יראו בשוב השם ציון. אנחנו צריכים להוריד מסכים, לא לדבר על, לדבר עם. ואם אנחנו שומעים על מישהו מהסביבה שלנו, שחווה איזושהי חוויה של רעידת אדמה הפנימית שלו, לדפוק בדלת, להגיד אני כאן, אין לי מילים, אין לי מילים, אבל אני רוצה לשתוק איתך. בזה אנחנו יכולים להתחיל את תהליך הריפוי שלנו. אנחנו כל כך הרבה מדברים על השמאלנים, על הימנים, על המתנחלים, על החרדים. אם אנחנו מסוגלים לראות אם, אנחנו מתחילים תהליך של ריפוי.
ואתה יודע, כמי ש... קודם כל אני אומר, למען הגילוי הנאות, אני ממש מקפידה מדי יום לשמוע את הפרק היומי של 929, בעיניי זה מיזם מרהיב. וכמי שבקי בכל הכתבים שלנו, אז כשאתה מסתכל על מה שאנחנו חווים ככה באיזה ראייה רטרוספקטיבית, אז אתה יכול לתת לנו תקווה על בסיס כל ההיסטוריה?
אני קודם כל, את מרגשת אותי שאת איתנו במסע הזה. אני יכול לספר שאלפים רבים מסיימים איתנו מחר, באמת מחר, יום שני, אנחנו מסיימים את קריאת הנביאים. אני אומר לכל המאזינים שלא בעניין, אנחנו מתקדמים כל יום פרק אחד. כל יום פרק, 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 פרק. זה סיפור של 929 פרקים בשלוש וחצי שנים. התחלנו את הסיבוב הזה ממש ככה בחודש פברואר 22. התחלנו את הסיבוב, ועכשיו אנחנו מחר מסיימים את חלק הנביאים. כן. זאת אומרת, סיימנו את חלק התורה והנביאים, וביום שלישי מתחילים את המסע אל הכתובים. שזה אומר תהילים, וזה כל כך, לקרוא כל יום מזמור אחד, עוד אחד ועוד אחד, ואם את שואלת על ההשראה, יש כל כך הרבה נגיעות שאני יכול לקחת, לא מזמן נפרדנו מחגי הנביא, בסך הכל שני פרקים, זה כל הסיפור שלו. הוא היה בימי סביבה ציון, הוא ראה חברה מאוד נמוכה ומאוד שפופה, הוא אמר להם שתי מילים, אני איתכם, אני איתכם, בואו ננסה.
הרב לאו, אנחנו... לצערי הרב, אנחנו ממש צריכים כמה משפטי סיכום, אז ברשותך.
אז אני רק אומר שאנחנו במסע ארוך, מסע שקוראים לו שיבת ציון, ובמסע הזה, אם לא תהיה תקווה, אנחנו פשוט נהיה ספונים איש בביתו, ואנחנו נותנים לרוח לרדת וממש להוריד אותנו מטה-מטה.
כן.
אני מאמין בנו, אני מאמין בנו ובכוחות הפנימיים שלנו, ואני לא רוצה להגיד ביחד ננצח, אבל ביחד נתגבר.
כן. הרב בני לאו, אנחנו עוד נחזור ונדבר.
תודה
רבה על הדברים הללו, ושיהיה שבוע טוב וחודש
אמן,
מבורך.
אמן,
תודה.
תודה לך.
עכשיו אנחנו עם חנה רדו, סטארט-אפיסטית חברתית, מייסדת מיזם 710 מערב. ערב טוב לחנה יקירתי, מה שלומך?
ערב טוב יהודית, איזה כיף לשמוע אותך.
גם אותך, תמיד.
תודה.
ואחד הדברים המרתקים זה שעם הלב הרחב שלך ועם הראש היזמי שלך, כל פעם שקורה כאן משהו, את מוצאת את הדרך. ולהמציא עוד מיזם למען החברה הזאת. יכולה לספר על המיזם למפונים?
כן, אז 710 מערב זה על שם השביעי לעשירי, ומערב על שם הנגב המערבי, ויש מצב שמחר אנחנו מתחילות לעבוד גם על הצפון. זה בעצם מיזם פילנטרופי שמסתמך על כספי פילנטרופיה בלבד. אני עושה אותו בהתנדבות מלאה. ובעצם במיזם אנחנו משתכות בין מפונים ומפונות למעסיקים. עכשיו, למה אני אומרת משתכות? כי ממש זה כמו בשידוך חרדי, בחברה החרדית. אנחנו מלוות את המפונה והמפונה, ואנחנו מדברות עם המעסיק, ואנחנו בודקות אם המשרה באמת פנויה, והאם הוא מוכן לקלוט מפונים או מפונות, כי זה קליטה קצת אחרת, צריך קצת יותר תבונה ורגישות, ורק אז אנחנו מחברות. ויש לנו הצלחות יוצאות דופן.
את יכולה להגיד לי קצת כדי לקבל סדר גודל, אז כמה פניות היו לכם מאז, אני מבינה שהקמתם את המיזם ממש 3 שבועות אחרי השבעה באוקטובר, אז כמה פניות היו מאז או כמה אינטראקציות?
אז אני אגיד, היו לנו משהו כמו 1,500 פניות, יש לנו 250 אנשים, אני אגיד משהו, כל מי שפונה אלינו מקבל מענה. בסדר, יש אנשים שממשיכים איתנו את התהליך, אז יש 350 אנשים בקבוצת וואטסאפ שלנו, שאנחנו בקבוצה הזאת גם משדרגות הקורות חיים, וגם נותנות סוג של ייעוץ ממש מדי יום, מדי טיפים כאלה למציאת עבודה. ועד היום עשינו יותר מ-70 השמות, זאת אומרת 70 אנשים מצאו מקום עבודה כזה, אני לא אגיד לתמיד, כי כבר אנחנו מבינות שאין לתמיד, אבל לטווח הארוך. וחלק מהאנשים מצאו, החליטו שהם רוצים לעשות הסבה מקצועית, אז שידחנו ביניהם לבין הסבה המקצועית. כאילו, כן. אנחנו ממש עושות מין טיפול, אנחנו מודדות
תוכנית בסוף אישית,
עצמות, אבל כן. תוכנית אישית בדיוק, זה ממש...
ואתם נענים גם לפניות של המפונים מהצפון?
אז עד היום כל התרומות שקיבלנו היו כדי... לטפל בתושבי הנגב המערבי, ומחר מגיע אלינו מישהו בכיר מקריית שמונה, ואנחנו כבר קיבלנו תרומה ראשונית לטפל במפונים ומפונות מהצפון, ואני מקווה שמחר זהו, מחר נשיק את זה. אני לא יודעת אם בכל תרומה רמה, בכל תרועה רמה, כי עדיין אין לנו מספיק כסף כדי לעשות משהו גדול, אבל אני מאמינה שיהיה לנו. אני חייבת להגיד, בתוך המיזם, שזה מאוד חשוב, עובדות 5 נשים שכולן היו מפונות. והיום חלקן חזרו לנגב המערבי, חלקן לא. חלקן עדיין בבית זמני. או בית מלון. כן. אז הן מאוד מבינות את ה...
את הצרכים,
כן. אלינו, כן.
את יכולה לספר סיפור אחד בלי פרטים מזהים, שהוא משקף את המיזם הזה במלוא הדרו?
כן, אז אני אספר ברשותך 2.
אוקיי.
אחד על סיפור מאוד עצוב, על בחור צעיר שאיבד את חברה שלו, שהיא נרצחה, והוא לא כזה לא הסכים לצאת מהמיטה, אבל כמו שאנחנו מבינים, חברים של לא מקבלים שום פיצוי, והוא הבין שהוא צריך לעבוד, והוא פנה אלינו, וממש עשינו איתו תהליך של משהו כמו חודש, שדיברנו איתו כל יום, ובסיום החודש, הוא חזר לעבודה הקודמת שלו, שלפני זה הוא לא רצה לשמוע על זה בכלל. עשינו עבודה גם מולו וגם מול המעסיק. כדי שזה יהיה מין כן. כזה חיזור גורלי, שזה סיפור ש...
יפה.
ממש בעיניי, או לא בעיניי, כן, מי אני, אבל תעסוקה זה ממש שיקום וחוסן. אוקיי, והסיפור השני שאני אוהבת, יש מלא סיפורים, אבל אני מספרת לך כזה כן. שני סיפורים כן. שאני קשורה אליהם. סיפור אחר שהתקשר אלינו קבלן, שכל העבודות שלו הופסקו, והוא ביקש להיות שכיר, וביום שמצאנו לו עבודה, הוא בדיוק אחד הפרויקטים חזר, אבל אז הוא אמר לנו שאין לו מהנדס או מהנדסת חשמל, ובדיוק יש לנו במאגר
כן.
מהנדסת חשמל, אבל צעירה ג'וניורית, שידחנו לו, הוא לא הסכים כי היא ג'וניורית, אמרנו לו עלינו, עלינו שהיא מצוינת, עלינו שהיא תעשה עבודה טובה, אחרי חודש הוא התקשר ואמר שזאת המהנדסת חשמל הכי טובה שעבדה
יפה,
איתו.
יפה.
אז כאילו זה היה כזה, עכשיו כל משרה שהוא צריך הוא פונה אלינו.
יפה.
זאת המחמאה הכי גדולה. אבל יש לנו באמת מאות סיפורים. יפה.
חנה רדו, סטארט-אפיסטית חברתית בלב ובנשמה. תודה רבה ובהצלחה גם ב-710 מערב.
תודה,
תודה. תודה, ערב טוב.
ערב טוב.
ועכשיו אנחנו בפינת האסקפיזם שלנו. יש לנו פינה קבועה של היו ועודם, ואנחנו משתדלים לציין ולשפוך אור על אנשים שהגם שהם לא בינינו, מורשתם נוכחת היטב. והפעם אנחנו רוצים לדבר על אהרון שלוש, ואנחנו רוצים לדבר עם תומר שלוש, הנכד נינו של אהרון שלוש, שהוא בעצם מייסד שכונת נווה צדק בתל אביב. ערב טוב לך, תומר.
היי.
אז אנחנו ממש בפינה קצרצרה, אתה יכול לספר על אהרון שלוש?
בטח, אני גם מדריך סיורים בנווה צדק כן, בתל אביב, אוקיי. בעקבות הסיפור המשפחתי, שאתה אני מכיר היטב, באמת בתור נכד נין כן. לאהרון שלוש.
אוקיי.
הוא בעצם אחת הדמויות החשובות בהיסטוריה של הציונות, מבלי לדעת שקוראים לזה ציונות. זאת אומרת, הוא מגיע לכאן כנציג של עליית האפס, בעצם העלייה שקדמה לעלייה הראשונה, ושלא כך נכנסה לספרי ההיסטוריה. מגיע לכאן מצפון אפריקה, לפני בערך 180 שנה, שזה נורא מוקדם בהיסטוריה של הציונות, ומתיישב דווקא ביפו. יפו גם הייתה קהילה יהודית קטנה, שהוא ככה לא רק מצליח לחדש אותה ולעורר אותה, אלא גם ממש להזניק אותה קדימה. הוא בעצם לומד מקצוע של צרפות וחלפנות, ושזה היה מאוד קריטי בעיר נמל כמו יפו, כי מגיעים אנשים מכל העולם וצריכים להחליף את המטבע. הוא מזהה שיש מטבע ששווה יותר במתכת עצמה, ומאשר בשווי הנקוב. זה כאילו היית מגלה שהמטבע של 10 אגורות הוא עשוי מזהב. זה אוסף את כל המטבעות האלה ועושה מזה הון לא קטן, שאותו הוא משקיע בחולות. הוא קונה את החולות כן. שבחוץ ליפו. אומרים לו, אהרון, מה אתה משוגע? מה יצא לך מזה? אבל יש לו חזון כן. ש... יפו תתפתח ויבנו שכונות גם מחוץ לחומות. והחזון הזה שלו באמת מתגשם ב-1887 עם ההקמה של נווה צדק, השכונה היהודית הראשונה כן. מחוץ ליפו, שהופכת אחר כך להיות גם קרש הקפיצה לעיר החדשה, לתל אביב.
ואם הייתי מבקשת אותך, אתה יודע ככה, מעבר ליזמות ולכך שהוא הניח את אבן הפינה למה שאנחנו רואים היום ביפו, כמה מילים על אישיותו, אז...
שאלה מצוינת. מרגע שהוא מתיישב ביפו, הוא מוביל, הוא מחדש, הוא באמת מצמיח את הקהילה היהודית, אבל היה לו גם לב מאוד רחב. יש סיפור שהבן שלו, יוסף אליהו שלוש, מספר עליו בזיכרונותיו, שהגיע איזשהו נער ערבי במסגרת משלחת של סוחרים שמגיע ליפו, והוא נתקע שם, שוכחים אותו מאחורה, ואותו אהרון שלוש מזהה ילד במצוקה, נותן לו כסף כדי שיוכל לחזור חזרה הביתה, כמה שנים אחר כך פורצת מלחמת העולם הראשונה, כל היהודים מיפו ומתל אביב מגורשים על ידי השלטון הטורקי, ומשפחת שלוש מתגלגלת לאזור קלקיליה של ימינו.
כן.
אותו ילד שאהרון שלוש עזר לו בנערותו, פתאום מגלה שהגיע משפחת שלוש ליד אזור מגוריו, והוא מאתר אותם, ומחזיר את הכסף למשפחה. הוא אומר, המשפחה אומרים, מה פתאום שנחזיר את הכסף? מה פתאום שנקבל חזרת הכסף? רק רצינו לעזור. אבל השותפות גורל שהייתה אז בין אותם אנשים שגרו פה בארץ, זה פשוט מה שאפשר להם לשרוד את המלחמה.
ותומר, אנחנו נסתפק בדברים הללו. תודה רבה ששיתפת. והיום 96 שנים ללכתו של אהרון שלוש עליו השלום, מייסד שכונת נווה צדק בתל אביב. תודה וערב טוב.
שמחה, ערב טוב.
ועכשיו דבורה שרר, פיית הבריאות.
ועכשיו אנחנו עם דבורה שרר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות. ערב טוב לך, דבורה יקירתי.
ערב טוב, שבוע טוב, איזה כיף לשמוע אותך,
מגיע. הדדי לגמרי, שבוע מבורך, ואני יודעת שיש לך סיפור מרגש.
מאוד, באמת אחרי הייתי
איתם. אז הבמה היא שלך.
תודה רבה. אני רוצה לספר על כמה תעצומות נפש וכוח רצון, ואגב, המילה רצון שאנחנו הופכים אותה זה נוצר, כל כך משפיעה על האדם עצמו. אני רוצה לספר על מעל 7 חיילים, שהם עדיין מטופלים בשיקום בהדסה הר הצופים, הצליחו לרוץ לאחרונה במרתון ירושלים. זה חיילים, אלו חיילים שנפצעו באורח קשה מאוד בעזה, כל אחד במקום ובזמן אחר, מאז תחילת המלחמה כמובן. הם נותחו בהדסה, וכעת כל אחד מהם עובר תהליך קשה ומאתגר, בדרך חזרה לחיים שהוא הכיר. הם נלחמו, נתנו את הכל בקרבות, ועכשיו הם נלחמים על היכולת שלהם, על היכולות שלהם להגיע ולאן שהם באמת רוצים. הם איבדו את היכולות האלה בעקבות הפציעה או בגלל הפציעה. הם לא ויתרו על השתתפות במרתון ירושלים. המרתון התקיים לפני שבועיים. הם התאמנו מאוד קשה במסגרת האימונים בשיקום, בפיזיותרפיה, בשחייה טיפולית, בריפוי בעיסוק. שהרי יש טיפול יום, כשנגמרים הטיפולים בסוף היום, והצוות עובר למטופל אחר, הם נשארים בסטודיו, המשיכו להתאמן ביוזמתם. ויש לציין שבגאווה רבה, הם הצליחו לרוץ ולסיים את המסלול שהם קבעו לעצמם. וצריך להרים שפו ענק לאהרון, חייל שריון שנפצע קשה מאוד בעזה, אפילו רץ את המסלול עם רופאת השיקום שלו מהדסה, דוקטור שיר שבת, שזה מאוד מרגש, תחשבי על זה.
כן.
משתקם רץ עם הרופאה שלו, סגן יאיר ליפשיץ, שנפצע באורך אנוש ועובר את השיקום בהר הצופים, רץ עם כל החברים שלו מהלימודים, וכל בני המשפחה עם דגל של חטיבת הצמחנים. עמית רץ עם היד תפוסה היטב במתלה ששמר עליה, ואריה הלוחם לא ויתר. חצה את המסלול בהליכה ובריצה.
מדהים.
גיבורים, אין לי מה להגיד. גם הצוותים הרפואיים בהדסה, וגם המשתקמים, שפו ענק.
אני חושבת שזה ממש סיפור שהוא השראה. דעת, בתחילת התוכנית דיברנו עם איריס חיים, אמו של יותם חיים, זיכרונו לברכה, בדיוק על זה. על איך מצליחים מתוך המשבר למצוא את תעצומות הנפש, לבחור להאמין שאנחנו יכולים, חזקים. אז תודה רבה דבורה על הסיפור באהבה, הזה.
באהבה,
ושיהיה
באהבה.
לנו שבוע מבורך וחודש מבורך. אמן.
אמן, בשורות טובות. תודה רבה על זכות.
תודה. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית, רוח השדה על פרשת השבוע, והפעם זוהי פרשת תזריע. ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין.
ערב טוב.
שיהיה לנו שבוע מבורך וחודש טוב, אמן.
אולי ככה, את יודעת, לפני שנגיע לפרשה, אנחנו פוגשים את ראש חודש. חודש ניסן, ביום שלישי, ממחר בערב.
חודש הגאולה, לא?
נכון, וחודש עם הרבה מאוד משמעויות נוספות. אולי ככה נקדיש את המילים לחודש הזה.
בכבוד, בבקשה.
אנחנו בפניו עומדים. את ידעתי בעצם המצווה הראשונה של פסח מתחילה בכלל בחודש. החודש הזה לכם, יש פה הוא מראה למשה את הלבנה, ואומר לו, אתה רואה את הלבנה? ככה כשהיא מתחילה, כשהיא נולדת, למעשה מתחיל החודש, ואומר לו, החודש הזה לכם, ראשון הוא לכם, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. בעצם, הגאולה מתחילה בקידוש החודש. מה המשמעות של זה? הגאולה יכול לומר שבעצם הגאולה מתחילה ברגע שמתחיל הזמן. אין לנו שעות לזמן, היום, מחר, אתמול, הכל אצלו אותו דבר. לעומת זאת, לאדם בין החורים, הזמן הוא בגורם מאוד משמעותי. ולכן הפעולה הראשונה, שימו לב, הזמן שלכם התחיל. אז זה קודם כל. זאת אומרת, לדעת להתייחס על הזמן שניתן לנו פה בכבוד, זה כבר, זה שאתה מתייחס לזה, זה כבר סימן טוב. זה סימן שאתה כבר לא אוהבת.
זה ממש מעניין שאתה מחבר את ההתייחסות לזמן להיות בן חורין. זאת נקודה מעניינת ממש.
זה סוד מאוד גדול, את יודעת, של העם היהודי, כי רוב הדתות היו מחוברות לאדמה, למקום. ובעצם שניתקת אותם במקום, שביעה על האומות הגדולות היו פעם, מצרים, אשור, יוון, בבל, כולם נעלמו. פעם היו דתות של מקום. ודווקא היהדות מתחילה בזמן, לאן שלא תיקח אותנו, הזמן היהודי ימשיך לפעום. אתה יכול לקחת לנו את המקום, את האדמה. אתה לא יכול לקחת לנו את הזמן. המקדש היהודי הוא מקדש שנבנה בזמן. ואני חושב שיש פה רעיון מאוד מאוד עמוק.
שמתן
לנו איזשהו חופש. נקודה נוספת, זה גם מסתיים הרמדאן. זה מאוד מעניין, כי הם ממש ביחד. הסיבה היא פשוטה, שהמוסלמים ואנחנו מתייחסים ללבנה. אבל יש הבדל. אצל המוסלמים, הרמדאן יכול לחול לפעמים בקיץ, לפעמים בחורף, לפעמים באביב. הוא כל הזמן נע, כי הם מתייחסים רק ללבנה. לעומת זאת, אצל הספירה הנוצרית יותר, כללית, מתייחסים רק לשמש. זה מאוד מדויק, אבל אין את ההתייחסות בכלל למושג של חודש. אין לו משמעות. סתם קוטעים את החודש באיזושהי חלוקה סכמטית, בלי משמעות. וכאן יש מאמץ כזה של סינכרון גם בין השנה השמשית וגם בין השנה הירחית. אבל יותר מזה, בכלל סינכרון בין ההיסטוריה, שזה בעצם הסיפור שלנו, לבין הטבע. ולכן אנחנו הוספנו עוד חודש, הוספנו עוד חודש אדר נוסף, רק שפסח יצא תמיד באביב. שמור בקודש האביב. יש פה לדעתי רב עמוק שהאדם גם לא יהיה תלוש, לא יהיה מנותק, אלא אדם יחפש כל הזמן, את יודעת, להתחבר, להכליל את כל החלקים שנראים כל כך שונים ביחד. הטבע הוא תמיד מעגל. ההיסטוריה היא תמיד קו. היא הולכת לאיזשהו כיוון. יש איזושהי מטרה, אתה בא ממקום והולך אל מקום. והרעיון הזה של חודש האביב, החידוש, ההתחדשות, אבל גם השנה חוזרת המעגל, זה חיבור של קו ומעגל. חיבור של קו ומעגל יוצרים למעשה את הספירלה. זה מה שכל כך יפה, ואולי מאתגר, דווקא השנה, אנחנו חוזרים כל שנה לאותם חגים, אבל לא בדיוק מאותו מקום. מה נשתנה הלילה הזה? אנחנו שואלים. מה נשתנה אנחנו בשנה הזאת מבשנה הקודמת? ונדמה לי ככה, שיש פה איזשהו דבר מאוד יפה, שדווקא המסורת, המעגל החוזר על עצמו, מאפשר לנו לראות את ההתקדמות, את השינויים. נדמה לי שהשנה, תדעתי, נשב עם אותה אגדה, עם אותה ליל הסדר, עם אותם כוסות יין ואותם מצות, זה בעצם לא בדיוק אותו דבר.
לגמרי.
משהו אחר.
זה understatement, לא בדיוק אותו דבר.
נכון, אבל אני מציע, אני מזמין להתחיל לחשוב מה נעשה, מה נחשוב. נשאיר כיסא פנוי, כשנשאיר את ואיש שעמד על אבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, נדמה לי שהשנה זה יקבל מובן מאוד מאוד כואב.
לגמרי.
אבל כדאי להתחיל לחשוב על זה כבר מעכשיו, פעם ראש חודש, כבר מיום שלישי.
הרב איתמר חייקין, מרתק, ואנחנו נדבר שוב בשבוע הבא ממש על החג, אז אני בטוחה שגם שם תכין לנו פנינים. תודה רבה על הדברים הללו, ושיהיה שבוע וחודש ניסן מבורך.
חודש של גאולה וישבועות ונחמות.
אמן ואמן. תודה רבה.
עיר גדולה בלי חיילים ואי אפשר לישון, פעמונים מצלצלים בבוקר יום ראשון, ירח קר על מגדלים וחורף אמיתי, אני מרגיש פשוט נפלא אבל זה לא ביתי. כך רכבת, כך אווירות, כך מתנה קטנה לימל, אווירות, יונתן לך לישון. מייקל בא ושם תקליט ורק נדלק בחור, ושלום מדבר אנגלית כמו שבקיבוץ, והוא הראה לי את העיר ומאיה שגדלה, האנשים בריאים אבל השמש כאן חולה. יונתן סע הביתה, כך רכבת, כך אווירות, הלכנו למקום גדול לשתות, אתם יודעים, ומנגנים שם רוק אנד רול בכל מיני צבעים, החורף בא לכאן מוקדם, האור כבר לא עליז, אולי ניסע לאמסטרדם, לרומא או פריז. יונתן, סע הביתה, קח רכבת, קח אווירון, קח מתנה קטנה לילד, קח תרמיד, קח מקל, וסע לארץ ישראל, סע לארץ ישראל.